אנחנו במסכת בבא בתרא, דף נ"ג עמוד א', בעצם אנחנו עוברים פה בדפים הקרובים לנושאים קצת שונים ממה שעסקנו מתחילת הפרק. מתחילת הפרק עסקנו בעיקר בדיני חזקה של חזקת ג' שנים, שזה חזקה שבמקום שטר היא עומדת, כדי להוכיח, בעצם להוכיח או להיפטר מהצורך בהוכחה לבעלות על הקרקע. וכאן ועד עכשיו ממש אנחנו עומדים, התחלנו את זה אתמול ובעזרת השם נמשיך היום וגם מחר, לעסוק במה שנקרא חזקה, קניין חזקה, לא כן, שחזקה דהיינו חלקה שעניינה לא לפתור אותי מהצורך בלהביא שטר, אלא חזקה שקונה את הקרקע לעניין זה שלא המקנה ולא הקונה יכולים מעתה ואילך לחזור בהם. זה בעצם החזקה, וזה בעצם, זה היה הסיפה של המשנה בדף מ"ב. הסיפה של המשנה בדף מ"ב, היא בעצם כבר הזכירה את הדין הזה, ולכן מכאן ואילך אנחנו, כיוון שאנחנו לאחר דפים רבים, גם באמת קצת מתקרבים לסיום ביאור דברי המשנה, אז אנחנו גם עוסקים באמת בסוף המשנה, שעוסקת בדין הזה של חזקה, דהיינו קניין חזקה. והדינים שלה מתבררים בדפים שאנחנו, בעזרת השם, נלמד בימים הקרובים. אז כן, אז אתמול כבר, כמו שהזכרתי, אנחנו כבר התחלנו בעסוק בזה, וזה הברייתא שהובאה מקידושין דבלוי, שנעל גדר פרץ כלשהו, נכון? אז ראינו את זה אתמול, אז בוא נחזור על זה שנייה, נכון? נחזור על זה רגע, כי זה מהווה בסיס גם ל... להיבאיה שאנחנו נעסוק בה. תני רבי רב הושעיה, נחזור את זה רק בקצרה, זה קצר מאוד. תני רב הושעיה בקידוש של נביא לוי, זה שורה, סוף השורה החמישית מלמטה בדף מ"ב עמוד ב'. תני רב הושעיה, כלומר שנה רב הושעיה בקידוש של נביא לוי, דהיינו בתוספתא של קידושין שסידר אותה לוי. נעל גדר פרץ כלשהו בפניו, הרי זו חזקה, כן? לולא המילה בפניו, זה ממש ציטוט של המשנה שלנו. מה שנוסף פה בדברי הברייתא זה המילה בפניו, כלומר בפניו של המוכר, כן? במשנה כתוב נעל גדר ופרץ כלשהו חזקה, בתוספת מופיע נעל גדר ופרץ בפניו, כלשהו בפניו, בפניו של המוכר, הרי זו חזקה. אז מדייקת הגמרא, בפניו אם, שלא בפניו לא, מה דווקא בפניו, אבל שלא בפניו לא.
הרי מעשה קניין.
כן, מה זה משנה? מה, אם זה מעשה, זה מעשה. למה מעשה, מאיפה שמענו, איכן שמענו שמעשה קניין צריך דווקא להיות בפני המוכר? לכאורה ברגע שיש הסכמה למכירה, מעתה ואילך, הקניין צריך לעשות, זה יהיה מעשה בעלמא, אין שום צורך שזה יהיה בפניו של המוכר. אמר רבא אחי קמר, בפניו, אם זה נעשה בפניו, לא צריך לממלא לחזק וקני. כן, אם זה נעשה בפניו, אז ברגע שסיכמו, שנתרצה לו למוכרה, וכך וכך מאות, סיכמו על המחיר, והלך מעצמו לכאורה והחזיק, אז זה מועיל, כיוון שזה נעשה בפניו.
צריך עדים כמובן
שנעשה. עדים זה תמיד, בסדר, עדים תמיד צריך.
צריך עדים פה?
מה? צריך עדים, שוב, לא בשביל הקניין עצמו, זה לא קידושין. זה לא קידושין כשאתה צריך קניין, זה לא ידי קיום. ידי קידושין יש עדים שידי קיום. צריך עדים, כדאי שיהיו, מה?
זה ממש קיום. וזה הוא קונה.
איפה?
הוא קונה בפרס קדם ונערה.
קידושין צריך עדי קיום.
זה הוא קונה. יש ששילם כסף.
אדם שקונה קניין בלי עדים, זה הקניין לא קנה? לא עברו סעדי, אלא שקרי. ככה זה אומרים בהרבה מקומות. למעט קידושין, ששם זה עניין של חלות קידושין, והתורה לימדה שאין דבר אשר אוהבה פחות משניים, ולכן צריך... הגמרא לומדת מזה גם שצריך ידי קיום, כמו שאנחנו לומדים בקידושין בדף סמכי, אז בקידושין זה מיוחד. מה הסיבות של זה? יש איזה פני יהושע שאומר שבגלל שאנחנו רוצים שיהיה הוכחה, לכן גם התורה הכניסה את זה כחלק מה בעצם, מה, כן, כחלק מהקיום של הקידושין. אבל זה בגלל העניין של קידושין, אבל בסתם מכר, כדאי מאוד לשים עדים כדי שיהיה לך הוכחה. אבל גם בלא עדים, אם אתה סומך עליו והוא לא כופר, הקניין חל. זה שונה מקידושין.
במיוחד אם הוא שילם. הוא שילם גם.
על מכר משלמים בדרך כלל. מה זאת אומרת?
זה לא
משלמים. זה מה שאני אומר. על מכר משלמים.
כן, אבל... שוב, אבל פה מדובר, תכף נראה גם בדברי הרשב"ם, שלא המאות הם אלה שקונות. למרות ש... למרות שתכף נראה איך מדובר, זה תלוי במנהגי המקום. פה הרי אנחנו אומרים שהוא קונה על ידי מעשה הקניין, הרי זה הסוגיה שלנו. שהוא קונה בחזקה, לא המעות אל מי שקינו, אם רק... השאלה אם נתן את המעות, תכף נראה את שתי האופציות בדברי הרשב"ם. אבל מה שהרשב"ם פה אצלנו מדבר, שהם סיכמו על המחר, נתרצו על סכום המעות, כן? ועכשיו הלוקח הלך מעצמו, הוא לא אמר לו, לך אתה יכול לקנות, אלא הוא אמר, הלך מעצמו והחזיק. אז הדבר הזה, אם זה נעשה בפניו, אז קונה. אבל, למה? כי איך אומרים? כיוון שהוא שתק, כיוון בפניו ולא, ושתק ולא אמר לו כלום, אז הוא אומר, הקניין חל. וברגע שהוא עשה את הקניין חזקה, הוא מתחייב לו באותם מעות שהם נתרצו עליהם. אבל, שלא בפניו, כן? אם הוא בא להחזיק שלא בפניו של המוכר, דיינו, אז קראנו אתמול דבר הרשב"ם, כגון בעיר אחרת, או אפילו באותה עיר שלא מדעתו של מוכר, כל שזה לא בפניו, לא, צריך לממר לחזק וקני, כלומר כל עוד הוא לא אמר לו לחזק וקני, אם הוא הלך מעצמו, אז זה לא קונה, וזה לא גורם.
לא
אביא חזקה.
זה לא קנה.
כן. האם אמר לו לך וחזק וקני, אז זה כן חזקה.
אבל לא צריך...
אומר הרשב"ם, כן, אז הרשב"ם, אז כן, אז מה לגבי המעות? מה שאלתם את הנושא הזה של המעות? אז מה עם הנושא של המעות? ניתנו כבר מעות, לא ניתנו מעות. אז הרשב"ם בנ"ב עמוד ב', אמר לו, נתכוון, אז הוא אומר בתוך דבריו, בסוף, כך בשתי השורות האחרונות, מכיוון שנתרצה לו לא מוכרה בכך וכך מעות, והחזיק, וכן, ובסוף הוא מסיים, הלוקח נתחייב לו דמי מקרו. אז כאילו בסתם הרשב"ם מדבר שלא ניתנו מעות, אבל תסתכלו ברשב"ם בדף נ"ג עמוד א' למעלה, זה הרשב"ם שהתחלנו לקרוא אותו גם עכשיו, קראנו את מה שהוא הסביר בזה, אז מסביר, כן, אז תסתכלו בשורה השלישית בדברי הרשב"ם, אומר הרשב"ם, פה הוא מוסיף, זה טיפה שונה, קודם הוא דיבר באופן כללי ולכן הוא לא ירד לזה, אבל פה הוא אומר, אומר לך ככה, אפילו אם נתנו מעות, לא קני במעות, זאת אומרת אפילו אם כבר, כן, כאן מדובר שאמר לו מוכר ללוקח לך חזק וקני, ואפילו אם נתן לו, כן, לא אביא חזקה אם כן אמר לו מוכר ללוקח לך חזק וקני, ואפילו אם כבר נתן לו מעות, לא קני במעות, כגון בעיר שכותבין שטר, בעיר שלכאורה כן, מה שאומר, כמו שאומר רבי יורם, הרי לכאורה מעות קונות, לא, בעיר שכותבין שטר, אז בעיר הזאת המנהג הוא שבעצם לא גומרים בדעתם בנתינת המעות שהמעות יקנו, דהיין הכסף מועיל עד שיחזיק או עד שיכתוב השטר, כן, במקום שנוהגים לכתוב שטר, שכותבין שטר, אז זה לא מועיל עד שהוא מחזיק, או עד שכותב את השטר, ואז צריך לומר לו לחזק וקני, כדי אמרינן לפרק כמה דקידושין, עלה דרך משנה, נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף, כן, נדענו על קרקעות, נכסים שיש להם אחריות, אמר רב, לא שנו אלה במקום שאין כותבין את השטר, אז הם נקנין בכסף, אבל במקום שכותבין את השטר, לא קנה, שיכתוב לו את השטר. אני אמשיך את דברי הרשב"ם. המשכתי את דברי הרשב"ם שקראנו.
אם הוא החזיק באחד הדרכים
אחד, כן, נו, אז
זה חזקה, אז זה מועיל.
כן, רק צריך לומר, לחזק וקני, בסדר.
מה היחס בין לחזק וקני לבין נעל כדב פרק,
זה אותו דבר? שני דברים. לא, לא, רגע, זאת האמירה, זה החזקה זה המעשה, זה נראה, יש נעל כדב פרס, יש רפק בפורטה, יש כל מיני דברים שנקראים. לחזק זה, לא, כן, כן, לך תעשה את אחד מהדרכים שבה מועילה חזקה, כן. רק מה שדיברנו פה, מתי יש צורך לא, את, באמירה הזאת, או מתי אין צורך באמירה הזאת. הרשב"ם רק מדגיש, הרשב"ם עושה לנו פה חשבון מה עם שאלת המעות. והוא אומר הרשב"ם ששאלת המעות, אפילו במקום שנתן מעות, אם זה מקום שזה שכותבין שטר, אז לא, אז המעות לא מועילות. עד שיכתוב שטר, או עד שיעשה חזקה. אז הוא ממשיך, אני ממשיך פה לקרוא דבר הרשב"ם, ואי פריש פריש, מה זה איש פריש פריש? פרש, בכסף, אקנה, קניין, גמור, בלא חזקה הוא שטר, אז כן מועיל. כן, גם במקום שנוהגים לכתוב שטר, שכותבים שטר, אם הוא פרש, אז זה מועיל. כי סוף סוף מהתורה, אז מהתורה, קניין כסף כן מועיל. אבל מסתם הלא קני במעות, עד המחזיק. כן, בסדר. שואלת הגמרא, באי רב. באי רב, מתנה איח. מה זאת אומרת מתנה איח? כלומר, האם גם במתנה צריך לומר לו, לך, חזק וקני. אמרנו פה, שאם זה לא בפניו, אז צריך לומר לחזק וקני, האם כך זה גם במתנה? גם במתנה ולא בפניו צריך לומר לחזק וקני. מה צדדי הספק? אז קודם כל שמואל מתרעם על היבאיה של רב, אומר שמואל, מה אתה מסתפק בכלל? מה הייתי בא אל האבא? כן, ראינו כבר ששמו של רב היה אבא בעצם, כן? כן, האשתה, אז הוא אמר לרב, מה אתה מסתפק בזה? האשתה, ומה מחר, מה מחר, סליחה, דקאי ולזוזי, כן, מחר שעקרונית הוא נותן לו מאות, לא לאו דווקא שנתן, אמרנו זה בין נתן, בין אם כבר נתן, או אפילו ייתן, אבל הכוונה שבמחר יש שאלת המאות היא נמצאת פה, ובעצם המוכר מרוויח כסף, אז הוא בעצם, אז יש לו, כן, יש לו רווח מהדבר הזה, והנאה. דקאי ולזוזי, בכל אופן אנחנו אומרים, היא אמר לה לך חזק וקניין, היא לא, לא, בכל אופן אנחנו אומרים, עד שלא אמר לו, לך תחזק וקניין, הקניין לא מועיל, מתנה שבעצם הנותן, לא, אין לו שום רווח בדבר הזה, אז בעצם הוא רק מפסיד, וכל שכן, שאתה צריך לומר לה חזק וקניין, זה דעת שמואל. מה, ולמה רב בכל, אז רב, אז הסברה של שמואל לכאורה סברה טובה, למה רב בכל אופן הסתפק, אומרת הגמרא, ורב סבר שעדיין יש מקום להסתפק, כי יש צד להגיד, זאת אומרת, יש צד לומר כמו שמואל באמת. מתמעידך גיסא, אפשר לומר, מאן דיאיב מתנה בעין יפה יאיב. מתנה, כבר ראינו את זה גם, ראינו את זה לפני שני דפים, את הסברה הזאת, נכון? שבמתנה יש עניין של מתנה נותנים בעין יפה. משהו כי מתנה זה עניין של שאתה מחבב את הבן אדם, אז יכול להיות שכאן עצם הריצוי מספיק לנו כדי, הוא התרצה לתת לו מתנה, אז אנחנו נתנו את זה באופן הקל ביותר, לא צריך לחכות עד מעכשיו לשום דבר, לא צריך להגיד לחזק וקני ומתנתו והקניין מועיל. ניחא ליה שאלך, אומר הרשב"ם בדיבור מתחיל ורב, בשורות הרחובות שורה רביעית, ורב דקבילא סבר, איכא מימר מאן דאיב מתנה בעין יפה יאיב שמחמת חיבה נתן לו, ולקח ניחא ליה שילך ויחזיק. ויקלה מימר, זה כמאן דאמר ליה דאמר, זה כאילו, גם אם לא אמר, זה כאילו אמר ליה חזק וקני. וילקח מספקא ליה. ושמואל נמי דפשיטא ליה, סבירא ליה אדם. עכשיו, למה שמואל לא סובר את הסברה של בעין יפה? שואל הרשב"ם. המתנה אנחנו יודעים, בעין יפה נותן, אנחנו זוכרים את דברי רבי עקיבא, נכון? ראינו את המחלוקת שנראה אותה בהמשך. הגמרא הביאה את זה כבר למעלה, שמתנה בעין יפה נותן לגבי אדם, גם לגבי שנתן לו בית, אז אם נתן לו גם את, שם את הדרך, נכון? שם לגבי, או נתן לו בור.
שיש לו עצים, אז...
שהוא נותן לו גם את הדרך לשם, הוא לא צריך, כן. אז אומר, את, אז אומר למה, אז מה, הרי לכאורה זה סברה ידועה במתנה. שמואל סביר על ידי... נמי דפשיטא ליה שמואל שבכל אופן פשיטא ליה הפוך, הוא אומר שאין פה סברה של בעין יפה, אז הוא אומר סביר לה, איך אמרינן בעין יפה נותן? מתי אנחנו אומרים את הסברה של עין יפה? הנמילה, אני קורא שוב ברשב"ם בהמשך הדברים, הנמילה גון לאחר שהחזיק ונתקיימה המתנה, הוא דאמרינן בעין יפה נותן לו מכל וכל, שלא שייר לעצמו במתנה הזו. בעין יפה זה רק לעניין שאני לא משייר כלום, שאחרי שעשיתי אז אני בעצם לא משייר כלום לעצמי, כן? ואכן הוא צריך לחזור ולקחת לעצמו דרך, אם הוא עכשיו רוצה דרך לבור שלו, נגיד, המוכר. כן? דאמרן אלה, מוכר שדה לאשתו, כן, דאמרן אלה, מוכר שדה לאשתו, קנתה והבעל אוכל פירות, ומתנה קנתה, ואין הבעל אוכל פירות, כן? כמו שם, המוכר שדה לאשתו, נותן מתנה את השדה לאשתו, אז הוא לא אוכל פירות, כי הוא נתן לה את זה בעין יפה, נותן לה את זה, במקסימום, אבל כל זמן דמספקה אני גמר להקנות המתנה או לא, זאת אומרת, כשאנחנו בשלב עדיין שלא גמר, אם גמר בדעתו, אנחנו אומרים גמר בדעתו, הוא נותן את המתנה לגמרי, אבל כשעדיין לא משוכנעים שהוא גמר בדעתו, עדיין אי אפשר להגיד את הסברה של מספק, אי אפשר להגיד בעין יפה נותן, כי אנחנו בדיוק בשלב שאנחנו מסתפקים, האם הוא כבר החליט לתת את המתנה או לא, אומר על זה שמואל, איך, אם אדם החליט לתת מתנה, ודאי תגיד, מתנה בעין יפה נותן. אבל כאן אנחנו בדיוק מסתפקים בשאלה אם הוא כבר החליט או לא החליט. אם הוא לא החליט לתת מתנה, איך תגיד, בעין יפה נותן? אתה לא יודע אם הוא החליט לגמרי לתת את המתנה או לא החליט.
זה סובייקטיבי
קצת. זאת אומרת,
נתן לו
שתי המתנה.
אני נתן
לך את
החלקה
הזו, ומתנה
אלא
מה?
מה
זה מתנה?
בוא נסיים את דבר ראשון. אבל כל זמן דמספק, הרי מה הספק שלנו פה? כיוון שהוא לא אמר להחזק וקני, אז אנחנו אומרים, עדיין הוא לא גמר בדעתו, ולכן אדם לא יכול מעצמו ללכת ולקנות, כי יכול להיות שהנותן עוד לא גמר בדעתו, הוא עוד מסתפק אם לתת את המתנה או לא. אז אתה לא יכול להגיד, כיוון שהוא התכוון, כן? אני מתכוון לתת מתנה, אז אי אפשר להגיד, אם הוא מתכוון לתת מתנה, הוא בעין יפה נותן. הוא רק מתכוון, הוא עוד לא החליט. זה בדיוק השלב שאנחנו עומדים פה. הרי מס... על איזה שלב אנחנו מדברים פה בסוגיה? נכון, אבל זה בדיוק, אבל זאת בדיוק השאלה שאנחנו עוסקים פה. אנחנו בדיוק בשלב, בשלב המעבר, מה שנקרא. אנחנו מסתוקים בשאלה, הרי מה השאלה אם צריך להגיד לחזק וקני או לא? כשאני לא בפניו. למה צריך? הם התרצו, הם התרצו, הרי הם סיכמו על המהות, נכון? הם כבר סיכמו על המהות. אז למה צריך לחזק וקני? סיכמנו על המהות, נכון? התרציתי, אמרתי לו שאני מסכים וסיכמנו על המהות. למה צריך להגיד את הלחזק וקני? למה צריך את האמירה הזאת?
הוא לא מסר לו את המושך.
למה אבל? למה? למה? למה צריך את זה?
זה מה שאני אומר, זה עניין סובייקטיבי. עד כמה אתה אומר שאדם הוא רציני שהוא אומר שלמשל נותן מאות, עד כמה רציני שהוא, אם הוא אומר לו בפירוש, הנה אני נותן לך מתנה.
אפילו כשנתן מאות אנחנו אומרים שכותב שטר זה לא מספיק. ולמה? כיוון שאנחנו עוסקים בקרקעות, קרקעות זה דבר שאדם עד שהוא מוכר אותו, זה לא מוכרים פה איזה עת, זה לא איזה משהו, זה, קרקע זה דבר שעד שאדם בעצם גומר בדעתו, לוקח לו זמן, אז לכן אנחנו אומרים, אפילו שאדם סיכם על המחר, אמר אני מוכן עם כל לך, התרצו על המאות, אבל עד שהוא לא אומר לו, לחזק וקני, עדיין לא גמר בדעתו, אז אומר לך שמואל, מה זאת אומרת בעין יפה נותן? אז זה בדיוק השאלה אם הוא כבר החליט לתת או לא החליט לתת. זה בעצם מה שאומר, השאלה אם הוא כבר החליט לגמרי או לא החליט. זאת השאלה, אז אתה לא יכול להגיד בעין יפה נותן. בעין יפה נותן זה אחרי שאני יודע באופן מוחלט שהוא החליט לגמרי. אז אני אומר, אם הוא החליט לגמרי, אז ודאי נותן בעין יפה נותן. אבל פה השאלה שלי, אם הוא החליט לגמרי, אומר שמואל, לא שייך לצברה בעין יפה. רב סובר לא, רב סובר יש עדיין להסתפק. יכול להיות שגם בזה אני כבר אומר, בעין יפה נותן.
אם זה הבית שלו, אז אני מבין את זה. אבל אם יש לו שדה אחר, למשל, יש לו שדה אחר לתת.
כן.
יש לו כמה שדות. אז מה הביטיר ששדה אחד הוא...
למה זה, מה זאת אומרת, מה זה ביג דיל? למה זה לא, למכור שדה זה נדלן, זה קרקע. קרקע זה דבר שלא, אנשים לא משתחררים ממנו. ראינו זה, זה הנחת העבודה שלנו בכל הסוגיות, ראינו זה כבר. חוץ ממוכר שדה ומפני רעתה, נכון? אז אדם באופן עקרוני, אנחנו אומרים, אדם לא מוכר קרקע, אלא אם כן, הוא זקוק למאות. זה בדרך כלל הנחת העבודה, אדם לא רוצה להיפטר מקרקע. זה קשה לו, אדם מעדיף להישאר עם נכסים. דרך אגב, זה לא כל כך השתנה מאז.
לפעמים גם מכלב קשה לי.
היום בתל אביב?
לא, בכלל, אני חושב שבאופן כללי זה טבע אדם, אדם למכור נכס. זה החלטה שאדם יותר כבדה לאדם, הוא לא עושה אותה בקלות, כמו שהוא מוכר רכב.
זה כל העניין עכשיו שהיה בחוק על הדירה השלישית. אז אמרו, יש לו שלוש דירות, אז על הדירה השלישית אנחנו ניקח את המיסים. למה? יש לו כבר בית שלו, יש לו. הוא לא חסר בית.
בסדר, ולכן מה?
ולכן, מותר לנו על הבית השלישי.
כן. ככה אמרו, בסדר, נכון.
אפילו מכלב קשה להיפטר.
טוב.
ברמזגן היו גנבות, אז אימצתי כלב. אז היה אצלנו כמה שבועות, אז אני רואה שמתום ההורים לא באים, לא שמתי לב למה, אבל בסדר,
מה? מי לא מגיע?
מה הייתה? לא היו באים.
ההורים שלך?
בגלל זה שגידלנו כלב, עליו שהיה לשרשרת, והיו גנבות שם, אז היה חיוני. הפסיקו לבוא. אז לא הייתה לי נורמניה יותר על ההורים. אז לקחתי את הכלב, נסענו לקצה שני של רמת גן, הורדתי אותו, וזה נימא אותו, ברחתי. זה היה כמו שאני קראתי חלק מהלב שלי.
אבל זה מה שאומרים.
שלושה שבועות בבית, התרגלנו אליו, ואמרנו שהיה קיבל בית.
איש אימא ביידיש, או קלב או ייד.
זה מה שאומרים.
כן.
במטמיה.
במטמיה בבית.
במושבים משתמשים בכלבים כעובדים, הם שומרים על העדרים, שומרים על הלולים, שומרים על כל
הדברים.
כן,
בטח, כסף שמירה זה אוצר.
כן. שנייה.
עשית
קניין? כן.
שילמתי כסף.
כן, אז זאת המחלוקת בין, זאת, זה המחלוקת פה בין שמואל שאומר, שלא שייכת סברת בעין יפה נותן, וזאת זאת רב אומר לו, כיוון שבבסיס זה נתן מחמת סיבה, אז אדם משוחרר יותר, יותר משוחרר מה שנקרא על העדק, ולכן אנחנו ברגע שהוא אמר שהוא נותן, אנחנו אומרים כבר הוא שחרר, והוא לא, הוא גמר בדעתו, ולכן לא צריך להגיד לך רזק וכניס, זאת, זה הספק של רב. כן. וכן, עכשיו רבותיי, הספק הזה נשאר ללא מענה. רב היה מסופק כנראה, רב היה מסופק, הוא לא הביא ראיה לספיקו, שמואל אמר את דבריו בצורה נחרצת, הלכה כשמואל כמו שאתם רואים פה, אבל רב עצמו הסתפק, נשאר בספק, לא, 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 אין בו ראיה כאן.
אבל זה מסומן, כמו
שמואל. כן, כי שמואל, נכון, הלכה כשמואל, שאין לו ספק בדבר הזה, כתוב שרב היה מסופק, מתנה היה, בסדר. הלכה כשמואל, כשמואל אין לו ספק בדבר. כן, אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים, לא. כן, סליחה, ששמואל אומר, כן, אתה צודק, כן, שמואל כשקבעין יפה, כן. אומר את הגמרא וחמה, שואל את הגמרא וחמה כלשהו, כן? הרי אמרנו נעל גדר ופרץ כלשהו, הרי זו חזקה. מה זה הכלשהו? כלשהו משמע שלא צריך דבר גדול כל כך. אז מה זה הכלשהו שמתכוון את המשנה? אומר את הגמרא, כדי שמואל, דאמר שמואל, גדר גדר וישלימו לעשרה, ופרץ פרצה כדי שייכנס, ויצא בה, הרי זו חזקה. זה הכוונה כלשהו. מברר את הגמרא, מה בדיוק, עשרה זה עשרה טפחים, כן? אף פי שהרשב"ם פה תכף אומר שזה לאו, שזה רק דיבר הכתוב בהווה, האינדיקציה היא לאו דווקא עשרה, אלא יותר המשמעות של מבחינת הקושי לקפוץ לשדה. כן, תכף נראה. על כל פנים, אז כן, אז שמואל אומר, גדר גדר והשלימו לעשרה, כלומר למרות שקודם הוא היה שם כבר גדר, אבל הוא השלים אותה לעשרה, כן? או פרץ פרצה כדי שייכנס ויצא בהרי זו חזקה. שואלת הגמרא, הגמרא עכשיו מבררת את הכל שהוא הזה שהוא התכוון, כן?
מה היה קודם שם?
היה גדר רכי דמי, אילם אדמי קרא לו הבו סלקלה, כן? מראש אי אפשר היה, הגדר הזאת אמנם לא הייתה עשרה טפחים, אבל לפי המתאר של הקרקע והמקום, אפילו שהגדר הייתה יותר נמוכה, אי אפשר היה לטפס לכיוון החצר, ואשתנמי, אחרי שהוא השלים את הגדר לעשרה, גם לא סלקלה, מה יבד? איזה תועלת הוא הוסיף? בסדר, זה יותר גבוה, אבל מבחינת התועלת, הוא לא הועיל כלום, אז למה שזה יחשב חזקה? ואלא, דמעיקרא וסלקלה, שסלקלה שהייתה גדר כנראה מאוד נמוכה, והיא לא הייתה בכלל משמעותית, ועכשיו אחרי שהוא גדר, ואשתה לא סלקלה, אז טובה עבד. אז למה אתה אומר כלשהו? אנחנו אומרים כלשהו. זה לא נקרא כלשהו, זה טובה, זה דבר משמעותי ביותר. מה החידוש? אנחנו אומרים גדר כלשהו, זה לא כלשהו. אומרת, אגב, לא צריכה. זה מעיקר אהבו סלקלה ברווחה. זאת אומרת, מההתחלה היה אפשר להיכנס בצורה קלה, והאשתה עדיין אפשר להיסלק, אבל כסלקלה בדוחקה, צריך להתאמץ יותר. וזה נקרא, בזה הוא הועיל כלשהו, כיוון שזה כלשהו, כיוון שזה דבר, הוא הועיל לקרקע, אז זה נחשב מעשה קניין וחזקה. אז זה לגבי מה שאמר שמואל גדר גדר. עכשיו הוא אמר לנו גם פרץ, כן? אז מה זה פרץ? מה? כן, 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 כן. נעל גדר פרץ, פירושו של דבר נעל או גדר או פרץ. כן. אומרת הגמרא, היי פרצה היחידה מי, אילה מדמי עיקר אהבו אילה בה, כלומר שהפרצה הזאת מראש, זאת אומרת כבר מראש היה שם איזושהי פרצה, ועכשיו הוא, ועכשיו השתנה מי אילה בה, מה יעבד? אז מה, כן, הוא רצה לעשות פתח מסוים, נכון? הוא רצה לעשות פרצה שיש שם פתח. אז אם מראש היה שם כבר פתח מסוים והיה אפשר להיכנס. ועכשיו הוא הרחיב אותו, נו, מה יבד? מה, זה עושה את זה יותר רחב, אבל גם קודם היה אפשר להיכנס לשם בשופי. ואלא זה מעיקר, לא הבו האלה בה, זה היה פתח קטן שהוא לא היה עשוי, כמו במסכת שבת, נכון? להכניס ולהוציא, פה זה להיכנס ולצאת. אי אפשר להיכנס, זה פתח לא משמעותי, ואשתה כאילה בה, ועכשיו כן אפשר להיכנס, נו, אז טוב ועבד, זה לא כלשהו. אומרת הגמרא, לא צריכה, דמעיקר אהבו אילה בה בדוחקה. מראש היה אפשר להיכנס, צריך קצת להידחק, כן? ואשתה, לאחר שהוא הרחיב את הפתח, אז אילה בה ברווחה, אז עכשיו הפתח הזה הוא פתח שמועיל. אז זה נקרא כלשהו, זה נקרא כלשהו שמועיל לעניין חזקה. כן, עכשיו, כן, עכשיו, אז יש לנו גדר ופרץ, עכשיו תשאלו אותי, מה עם נעל? מה עם נעל? אז יש לנו רשב"ם חשוב. שנייה אחת, בבקשה. כן. אומרת, אז אומרת אומר הרשב"ם, אולי נשלים גם קצת דברי הרשב"ם פה על כל המקרים פה של גדר ופרץ. לא צריך את כולו לקרוא, בעיקר נקרא, תדרו בשורות הרחבות, שורה הראשונה בשורות הרחבות, ואשר סלקלה בדוחקה. זה עדיין לגבי הגדר. אומר, ואשת סלקלה בדוחקה, כלומר, מההתחלה היה אפשר לעלות ברווח, ועכשיו רק בקושי, כן? ואומר השם, והיינו כלשהו, זה הכלשהו שאמרנו. זה כלשהו העני, דעקתי סלקלה קצת, עדיין עוד אפשר לעלות על זה. ואיידי נקת שמואל וישלימו לעשרה, אומר הרשב"ם, לאו דווקא, דעו עדי לפחות מיוד. דעשתה, אהני לאחי, כן? זאת אומרת, עכשיו הוא הועיל לעניין זה, דסלקי בדוחקה, ומעיקרה, אבו סלקלה ברווחה. אז למה כתבו יוד? אוכה דמילת הנקה, דסתם ישלימו לעשרה, מעיקרה סלקלה ברווחה, ואשתה סלקלה בדוחקה. אז כל מקום צריך להיות לפי עניינו, לפי המתאר של הקרקע, לפי הגדר, ולבדוק האם... מה? אני לא יודע אם זה הכוונה דווקא, יכול להיות שהכוונה לבעלי חיים בעיקר. לא יודע אם הכוונה לבני אדם, יכול להיות שזה בעיקר הכוונה שזה מונע מבעלי חיים.
אם זה המצור.
אני מניח, עשרה טפחים זה בעיקר משהו שמפריע לבעלי חיים. לבני אדם זה, בכל אופן, לא כזה מסומה. מה? כן, פרה יכולה לעלות... פרה יכולה יותר מעשרה.
פרה?
עיזים עוברים בקלות עשרה טפחים? כן, קופצים. לא, בסדר, צבעים זה פחות.
צבעי יכול לקרוא
לזה. כן.
אולי באמת עשרה צבחים הגובה של הגדר הכוונה, לא?
ברור. הגובה, ברור הגובה. לא, אבל מה ששאלו בצדק, מה שליפה עורר, מה, עשרה טפחים, אי אפשר לעבור עשרה טפחים? אז ליפה שאלה זה לבני אדם, אז נכון, אתה שואל, אז אני עניתי באופן טבעי, שאני מבין שהכוונה לבעלי החיים. אז רב דוד מאיר...
שפנים
קופצים, סלאם. נמשיך. אומר הרשב"ם, וזה רשב"ם חשוב, זה הרשב"ם שרציתי, הרשב"ם השני, דיבור המתחיל, אומר הרשב"ם, דיבור המתחיל, ואשת כאילה לה ברווחה, ופורתא אהני. אז קודם כל הרשב"ם פותח, אומר ככה, ולא באי לתירוצי, זה מעיקר לא אילה כלל, ואשת אילה לה בדוחק, דטוב אהבה, דשב יפתח, אם היית אומר, כן, אם היית אומר שמעיקר הלא אי אפשר לעלות על ה...
לא היה שום פתח.
כן, פה אנחנו עברנו לפתח הרי. אם אתה אומר שמעיקר לא היה לכלל והיה שאתה היה בדוחק, אז זה טוב ועבד. זה אמנם רק דרך, הרי מה יש פה? יש לא עלים כלל בדוחק ברווח. הגמרא העדיפה את המעבר בין בדוחק לבין ברווח. אומר הרשב"ם, למה לא, אם זה רק עניין של קפיצת דרגה אחת, אז למה לא לקחת את הדבר הראשון? אומר הרשב"ם, כי הדרגה הראשונה היא משמעותית יותר. מכלום לדוחק זה הרבה יותר משמעותי מדוחק לרווח. זה תשובה יפה. כן, ועכשיו עובר הרשב"ם לדבר המרכזי שרציתי שנראה, וגבי נעל כלשהו, שזה הגמרא בעצם לא מדברת, אומר הרשב"ם, נמי איקה לפירוש שקיעה גוונה, אז יש לרשב"ם פה כמה אפשרויות איך להעמיד את נעל. שסתם פתח סתימה כלשהו. זאת אומרת, הרשב"ם מבין כאן שנעל זה לא, לפחות בפירוש הראשון שלו, זה לא מה שאנחנו מדברים היום על מנעול, כן? לנעול דלת. הכוונה סתימה. לא, רגע, זה, או תכף הוא יגיד את הפירוש הזה. פה נעל הכוונה סתם, כך הוא מפרש. שסתם פתח היה פתח, וסתם סתימה כלשהי, קטנה, דמעיקר לפני כן הפתח, זאת אומרת, זה במידוק המקרה ההפוך של פרצה. כן, פרצה זה הכוונה שהייתה פרצה והוא מרחיב את הפרצה, כי הוא רוצה שיש שם פתח, וכאן הוא עושה הפוך, הוא בעצם סותם את הפרצה. אז אם הוא...
זה גדר.
לא, גדר זה גדר, פרצה זה...
אבל מה מדובר?
לא, גדר זה עושים את הגדר. לא, 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 גדר זה לעשות גדר. להתחיל לעשות חומה, גדר. פרץ, לא פרץ, סליחה, נעל זה לסתום חור, שיש שם, יש שם חור שיכולים להיכנס, הוא מתקן. אז הוא סותם, פתח סתימה כלשהי, דמעיקר היילה לה ברווחה, ואשת היילה לה בדוחקה, זה פירוש אחד. ואז נעל זה במובן של סתם. פירוש שני, וזה מה שיותר נשמע מפשט הלשון, שקבע מנעול בדלת לנעול בו. דהיינו, בניין. כן? כי כמו שאמרנו, כל המהות של חזקה זה סוג של בניין מסוים בקרקע. זה המהות של לעשות חזקה, לעשות איזשהו בניין, איזו תועלת, איזו השבחה של הקרקע. אז גם כאן הוא עשה בניין מסוים שהוא קבע מנעול בדלת, זה נקרא נעל, וזה נקרא כלשהו. אבל סגר את הדלת ונעל מפתח בנכסי הגר, כי הסוגיה שלנו עוסקת לא רק באדם שמוכר, אלא בכל חזקה, גם מה זה נכסי הגר? נכסי הגר זה תמיד שם קוד לקנייה מהפקר. נכון, צביקה? למה נקרא, למה נכסי הגר זה נקרא תמיד שם קוד שהגמרא אומרת כוונת לזכייה מהפקר? כי הכוונה גר שמת, ובדרך כלל גר שמת, אין לו יורשים. אז תמיד כשאנחנו אומרים נכסי הגר, תדעו, זה הכוונה היא נכסי הפקר. זה בעצם להגיד נכסי הפקר.
זה הסיבה שמתגיירים אחר כך, הילדים בעצם אחר כך, ומעלה עם זה...
לא, באופן עקרוני, הם לא זוכים בירושה, כי גר שנתגייר קטן שנולד. אין לו יחס לילדים שנולדו מלפני, כן. מרסי הגר אינה חזקה, דאין זה אלא... כן, הוא אומר, אבל סגר את הדלת ונעל במפתח... כן, לסמיים נגיד, מה קרה אם לקרוא סגר את הדלת נעל במפתח, לא שהתקין מנעול, אלא עצם הסגירה, היה מנעול והוא סגר, האם זה נקרא חזקה?
למה לא?
אומר הרשב"ם, זה לא נקרא קניין חזקה כאשר הוא עושה את זה במה? בקניין מהפקר זה לא נקרא חזקה, למה? דאין זה, אלא עושה מצווה לשמור בית חברו, ומבריח הרים מנכסי חברו כדי לקמן בשמעתין. אנחנו נראה שבהמשך הסוגיה, שדבר כזה, זה לא נקרא, אתה עושה מצווה, זה לא נקרא שאתה מתקן את הקרקע. כדי לעשות קניין חזקה, קניין חזקה זה גדר אחד שאנחנו רואים פה בעמוד הבא, בעמוד הבא, בעמוד שלנו, בעמוד הבא אנחנו נראה גדר נוסף של קניין בקרקע, של חזקה, אבל הגדר המרכזי שאנחנו רואים פה, זה בעצם לעשות איזה תועלת בקרקע, תועלת, דיינו, תועלת של סוג של בניין, כמו שאמר את זה קודם הרשב"ם, בניין, או תיקון בקרקע. לעשות, לנעול את הדלת כדי שלא יבואו גנבים, כן? זה רק, אז מה? אבל זה לא נקרא מעשה בקרקע.
זה מחזיק במפשר,
זה מחזיק במפשר. רגע, אבל מחסה...
זה בדרך כל מה שסוגר את העניין של סכירות.
אומר הרשב"ם, ואף על גב, לגבי סחירות בתים, אמרינן בפסחים מי שמסרנו מפתחות אב וחזקת סוחר, סוגיה מפורסמת, בדף ד' שם, לגבי מי שחייב... מי חייב לבדוק את החמץ, וכן, והוא הדין לגבי לקנותו, כלומר לגבי מחר ולגבי שכירות, כן מועיל מסירת המפתח לקניין, הנמילה במוכר ומוכר, וגם מזכיר לחברו, אבל בנכסי הגר, כלומר בקניין מהפקר, מי מסר לו מפתחות כדי שיקנה? אז שם במקרים של מחירה או סחוריות, אז המסירה, של המפתח היא קונה, אבל שוב, זה לא קניין של חזקה, זה לא, זה מועיל מדין קניין של מסירת מפתח, אבל זה לא קניין חזקה. אנחנו מחפשים בו קניין חזקה. קניין חזקה זה קניין שמועיל גם בנכסי הגר. ובנכסי הגר, דבר כזה, הוא לא מועיל. למה? כי במהותו של הדבר, המהות של המעשה הזה, היא לא השבחת ותיקון הקרקע, היא רק שמירה על הקרקע. שמירה זה לא קניין מעשה של חזקה. איזה גר? הגר מת, אמרנו. זה מה שהקדמתי קודם. אין לגר, זה מה שהקדמתי קודם, שכתוב בגמרא, לכן הקדמתי קודם וזה היה חשוב להדגיש. כשאנחנו אומרים נכסי הגר, זה כאילו תתרגמו את זה מיד, נכסי הפקר. זה כל פעם תראו את הביטוי הזה, כי למה? לא שגר אין שום סיטואציה שלא יורשים. אם הוא יתגייר ואחרי זה נולדו ילדים, יהיו לו יורשים. אבל הסיטואציה, איך יכול להיות לך קרקע של הפקר? מתי יכול להיות קרקע? כל קרקע לכאורה בדרך כלל יהיה ליורשים, נכון? כמעט אין סיטואציה, חוץ מבמדבריות. רק במדבר יש קרקע של הפקר, אבל כל הקרקעות שהן קרקעות שיכולות להיות נאבדות, בדרך כלל יש להם בעלים. איך אתה יכול למצוא קרקע של הפקר? כן?
זה בעמונה. והמון... בדיוק זה מה שאמרו, זה הפקר. הערבי הזה הוא כבר גר באוסטרליה. הוא לא היה בארץ כבר 50 שנה. זה הפקר.
כן, לא, שם תנוד יותר מזה שכל החלוקה מראש היא פיקטיבית.
בסדר,
אבל בסדר, אבל באופן רגיל, הקרקעות שעליהן מדובר בגמרא, הקרקעות של הכפרים וזה, בדרך כלל איך אתה מוצא קרקע של הפקר? תמיד, הדרך היחידה זה אדם שהתגייר, ואחרי זה נפטר, אז אין לו יורשים. לכן אנחנו תמיד, כשמדברים על קרקעות נכסי הפקר, תמיד אנחנו קוראים לזה נכסי הגר, בסדר. אבל בנכסי הגר מי מסר לו מפתחות שיקנה? לכן מדין מסירה אי אפשר. אז הוא רוצה לבוא מדין חזקה, מהותה של קניין של חזקה, של קניין חזקה, הינו בעצם לעשות תיקון בקרקע. לנעול את הדלת זה לא תיקון בקרקע, זה רק שמירה על הקרקע. להתקין מנעול זה תיקון, אתה מתקין. לא היה מנעול, עכשיו יש מנעול. אבל רק להשתמש במנעול זה לא נקרא, זה שמירה, זה מבריח הרי. אתה רק, אילכך צריך בניין כלשהו, אומר הרשב"ם. כן. אומרת הגמרא, נחזור. זה יסודות חשובים, אולי טיפה נתקדם קצת יותר מהר, אבל העקרונות, זה העיקרון החשוב פה להבין מה המהות של חזקה, זה בניין כלשהו. גם נעל, גם גדר וגם פרץ, זה סוג של בניין מסוים בקרקע שעלת בקרקע. ממשיכה, עכשיו הגמרא אומרת דוגמאות נוספות לחזקות שמועילות. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן. נתן צרור והועיל, נטל צרור והועיל. כלומר, הועיל הקרקע, כן? הרי זו חזקה, כלומר גם יש מצבים בעצם הופכים, לפעמים אני לוקח, אני שם צרור של אבנים בקרקע במקום מסוים, אז זה מועיל וזה נקרא חזקה, לפעמים בדיוק הפוך, אני לוקח אותו מעשה אבל הפוך בעצם, הוא גם יהיה חזקה, איך זה יכול להיות? שואלת הגמרא, מי נתן ומי נטל, קודם כל במה מדובר? אילי מה נתן צרור ושכר מה ימינה? או זה הכוונה נתן צרור, כן? מה זאת אומרת שכר מהימינה? הכוונה היא שהוא ראה את הנער בא ושוטף, אז הוא שם, עולה על גדותיו, או נגיד הייתה פרצה, כמו עם הסיפור עם הילד הזה, ההולנדי, כן? אז היה שם איזה פיצוץ באיזשהו מים, והגדר הזאת לא, היה שם איזה חור, אז הוא הלך וסתם אותה כדי שנמצא מים, זה נקרא נתן צרור והועיל, או הפוך, נטל צרור, דהיינו, המים כבר שטפו אותו, ועכשיו יש פה ביצה גדולה, וזה ככל שיהיו פה מים יותר זמן, זה יקלקל את הקרקע, אז הוא בעצם עושה חור, שהמים ילצו משם כמה שיותר מהר, אומרת הגמרא, האם מבריח, בדיוק מה שראינו קודם ברשב"ם, האם מבריח אחרים לנכסי חברו, הוא לא עשה תיקון ובניין בגוף הקרקע, הוא רק הציל את הקרקע, הוא שמר על הקרקע.
זה לא נקרא תיקון שהוא הציל?
זה לא נקרא תיקון, אתה מציל אותה מהפסד, אתה לא עושה, אתה לא מוסיף, אתה רק דואג שלא יהיה הפסד. אתה לא מתקן את הקרקע, אתה רק שומר שלא יהיה הפסד, אתה עושה מצווה. עשיתי מעשה, אבל לא מעשה של תיקון והשבחה, אלא של הצלה. זה בדיוק הגדרות היסודיות שאנחנו חוזרים עליהן כל הזמן. נכון? אני מדגיש את זה כבר, אני חושב מתחילת השיעור, אני כמעט כל שתי דקות חוזר על ההגדרה הזאת, כי זה חשוב מאוד. אני אומר שזאת ההגדרה היסודית של העמוד הזה, שקניין חזקה פירושו בניין כלשהו. בניין כלשהו. בעמוד הבא נראה עוד סוג של חזקה, אבל זה בעצם החידוש היסודי של העמוד הזה. אלא, אז אומרת הגמרא, אז ככה זה ודאי לא יהיה חזקה. אלא נתן צרור דצמד למאיה. מה זה דצמד למאיה? שהוא נתן צרור, אדרבה, דצמד למאיה, הכוונה היא, אומר השבוע, מה זה דצמד? כמו צמיד פתיל. זאת אומרת, חיבר את המים בתוכו שלא יחרוץ לחרוץ. כלומר, כדי שהמים לא, לצורך השקיית השדה, אם יש שם חור, המים יבחו וילכו מפה.
יש גילולים שאתה רוצה להציף את השדה.
כן.
עכשיו פשטן באורז גם כן.
אז זה מועיל לקרקע. דום ידי חורות, זה אומר, אומר הרשב"ם, תסתכלו, בדיבור המתחיל לצמד למאיה, כמו צמיד פתיל והצמדו לבעל פאור, חיבר המים שבתוכו שלא יצאו לחוץ, זהו כמו משקה את השדה. דום ידי חורש שמתקן את השדה ומייפהו בהשקעה זו. אז עושה תיקון, עושה בניין כלשהו, בניין מסוים זה נקרא. כן, לאו דווקא בניין, בניין זה כשאתה רוצה לבנות, אבל כמובן אתה מתקן את הקרקע, גם בעניין חקלאי אתה מתקן את הקרקע, זה תיקון לקרקע, תיקון שלא היה בו קודם לכן. אומרת הגמרא, אבל מה זה, ומה זה נטל צרור? נטל צרור, כמובן נטל צרור וארווח למאיה. הכוונה נטל צרור וארווח למאיה. כן. אומר רשב"ם, רשב"ם גרס פה לא דארבח אלא דפתח למאיה, הדל נטילת צרור, הוא נטל את הצרור, אז נכנסו מן המים, מן הנהר, דרך חור שבכותל, ונכנסו להשקות את הקרקע. אז עכשיו הקרקע מושבחת על ידי זה שהשקו אותה. אז זה עוד אופציה של חזקה, כן? יש נעל גדר פרץ, או נטל צרור והועיל, נטל צרור והועיל. זה עד עכשיו הדוגמאות שהיו לפנינו. כולם, כמו שאמרנו, העיקרון שלהם, שהוא עושה תיקון מסוים ובניין בגוף הקרקע. ואמר, עכשיו יש פה כמה ספקות בענייני חזקה, כאשר אני רוצה לקנות שני קרקעות סמוכות, האם קניין בקרקע אחת מועיל לקניין לקרקע שלידה. עכשיו, קרקעות בזמנם הייתה קרקע, סמוכה לקרקע, והיה מיצר בינתיים. מיצר זה סוג של הבדלה, זאת אומרת, קרקע שבגבול בין השדות יש קרקע קצת יותר גבוהה, ופה בדברי הרשב"ם כמנו ראיתי גם יכול להיות גם הפוך, יכול להיות שהיא יותר נמוכה. זה עושה איזשהו סימן ביניהם של... סימן ביניהם. זה לא גדר ממש, אבל יש איזו תנונית כזאת. כן, אז אמר רבי יוחנן, שתי שדות ומיצר אחד ביניהן, המיצר באמצע שמבדיל. החזיק באחת מהן לקנותה, הוא החזיק באחת מהן כדי לקנות את אותה שהוא מחזיק בה, קנה, זה דין פשוט לכאורה. לקנות אותה ואת חברתה, אם הוא רוצה להתכוון כשהוא עכשיו עשה קניין רק באחת מהן, החזיק רק באחת מהן, והוא התכוון לקנות גם אותה ואת חברתה, אותה קנה, את חברתה לא קנה, למה? בגלל שהיא מובדלת ממנה על ידי המיצר. לקנות את חברתה, ואם הוא קונה רוצה רק לקנות, הוא עשה קניין בקרקע זאת, והתכוון לקנות רק את החברתה ולא אותה, אף אותה לא קנה, אז, כן? אז אפילו את הקרקע שהוא עשה בחזקה הוא לא קנה, למה? כי את הקרקע שהוא התכוון לקנות, הוא לא עשה במעשה חזקה, ואת הקרקע שהוא עשה במעשה חזקה, הוא לא התכוון לקנות באותה חזקה, חזקה לא קונה שלא מדעת, קניין חזקה לא מועיל שלא מדעת. כן, אז גם הרשב"ם וגם התוספות פה, כן, גם הרשב"ם וגם התוספות עומדים על זה שלכאורה מצאנו במסכת קידושין, שאדם יכול לקנות, לעשות חזקה בקרקע אחת, תסתכלו, מביא הרשב"ם וגם התוספות מביאים של אסתי, אולי התוספות הוא דווקא יותר קצר במקרה הזה, אומר את אותם דברים בקצרה, תסתכלו, בדימום מתחיל אותה, וזה גם הרשב"ם בדימום מתחיל אותה, אומר התוספות, עד אמרינא פרק כמה דקידושין לגבי 10 שדות ב-10 מדינות, החזיק באחת מהן, קנה כולן, אז רואים שכן אתה מחזיק באחת, אתה יכול לקנות, אומר, אומר תוספות, אתה בנותן לו דמי כולן, נותן לו דמי כולן, ואחר בנכסי הגר, או במתנה, או בהפקר, או במתנה שאין מעות. כשיש מעות, אז באמת, על ידי דבר אחד, על ידי קניין חזקה בשדה אחת, אז אגב המעות, כל הקרקעות משתעבדות במעשה החזקה בשדה אחת. אבל כשאין מעות, או נכסי הגר או במתנה, אז אי אפשר לנסה קניין אחד לקנות 10 קרקעות. הסברה, כן? הגמרא שם בקידוש של אומרת, שבמקרה שנותן מעות, אנחנו אומרים, למה זה בכל אופן מועיל? כי יש, מה אומרת ביטוי יפה, סדנה דארה חדו. בעצם, כל הקרקעות בסופו של דבר זה קרקע אחת. אבל כמובן, כמו שאמרנו, התנאי לזה שיש נתינת מעות, כן. שכולם משתעבדות בשביל המעות, אז כאילו המשותף, המעות, עם המסע הקניין, מקנה את הכל, כן.
מה כזה מפריד בין קרקעות? אין יכול לדבר, אסבך מה, מי קבע את זה?
מה זאת אומרת?
תפיים.
איך עושים את זה?
לא, זאת אומרת, איך, מה, מי קבע את זה?
כך היה הנוהג, היו עושים כדי להבדיל בין הקרקעות.
נעשו את זה במכובד?
כן, בוודאי, בוודאי.
או,
יש לפעמים, כמו שראינו בפרק שני, שיש צונמה, שיש הבדלה טבעית, אבל היו עושים את זה בצורה יזומה, כדי לעשות הבדלה בין הקרקעות. כן?
במקום גדר רק עשו חריץ, חריץ באדמה.
או חריץ, או תלולית אפר כזאת, כן. כן. באי רבי זירא, רבי זירא הסתפק. החזיק באחת מהן לקנות אותה, ואת המיצר, ואת חברתה, מה הוא?
בסדר.
מה?
אז הוא יחזיק בכולם, ומה הבעיה?
אתה אומר...
את המיצר ובחברתה.
אם הוא יקבל לקנות גם את המיצר, אז זה סימן שהוא רוצה לקנות גם את השני, לא?
אז אומר, אז השאלה מה הספק פה? אז בואו נסתכל בדברי רשב"ם. אומר רשב"ם, ודיבור מתחיל, באי רבי זירא, זה... איך אני אגיד את זה? בערך מול אמצע העמוד בגמרא יוצא שם. דיבור מתחיל באי רבי זירא, החזיק באחת מבשורות הצרות, בערך מאמצע העמוד בשורות של הגמרא. כן, לקנות אותה מהם. מילי מה, שואלת הגמרא, מהו הספק שרבי זרע כשהחזיק באחת מהן לקנות אותה ואת המיצה ואת חוותה, מהו? מילי מה, היידל רבי יוחנן. רבי יוחנן זה אמרה מרה קודמת. אמרנו שלא קנה חברתה בחזקתה דעידה. אחרי אמרנו כשאדם מתכוון לקנות אחת, לא קונה. למה הוא לא קונה את השני? היינו משום שלא נתכוון להחזיק במיצר. וכיוון שהוא מפסיק המיצר, לא תועיל חזקה לשדה אחר. שאינו מחובר לה, והאחה שמתכוון לקנות גם את המצר עם חברתה.
גם.
כן. אז מהי? מאמרינן, היי מצר דהי ערה שהחזיק בו, וקנה גם את המצר, כי כאילו המצר הוא לא חטיבה בפני עצמה, הוא מצר של השדה, אז הוא קצת חלק ממנה. אז מועיל לו הקניין בקרקע, ומילא הוא קונה גם את המצער, וכיוון שהמצער הוא בעצם הוא גם של השדה הזאת, והוא גם של השדה השנייה, הוא די היה הרגע שמצער שני גם הוא, ויקנה גם אותה. זה הספק.
זה איזה ספק?
זה ספק. מי אמרינה? לא, הוא שומר, האם אנחנו אומרים ככה? מה שלרבי יוחנן לא קנה חברתה? זה
שלא
התכוון. כן, שהוא לא התכוון לקנות את המצער.
לא התכוון.
משום שלא התכוון לקנות את המצער.
מה הספק?
פשיטה
שקנה.
פשיטה, לא?
לא הבנתי.
אם הוא מתכוון לקנות גם את השדה וגם את המיצר, בגלל שהמיצר הוא שהיה גם לשדה זה...
רגע, שנייה, בוא נעשה קודם. בספק הקודם, בדברי רבי יוחנן, היה כתוב שהוא מתכוון לקנות אותה קנה. אותה ואת חברתה הוא לא קנה. למה אותה ואת חברתה הוא לא קנה? בגלל ש... לא. לא. לא, בגלל שזה לא מועיל. למה לקנות אותה ואת חברתה? הוא התכוון. לא בגלל שהוא לא התכוון, בגלל שזה לא מועיל, קניין בשדה, בדיבור, בדברי רבי יוחנן, היה שלוש מקרים. מקרה אחד שהוא התכוון לקנות אותה, קנה אותה. אותה ואת חוותה, קנה רק אותה. למה? כי הוא עושה חזקה בקרקע הזאת, לא בקרקע השנייה. הוא התכוון לקנות את חברתה, לא קנה לא אותה ולא את חברתה. כי הוא עושה חזקה בקרקע שהוא לא התכוון לקנותה, והוא מתכוון לקנות קרקע שהוא לא עושה בחזקה. עכשיו, מסתפק את הגמרא, מה קורה כשהוא התכוון לקנות גם את המיצר? אז יכול להיות שפה אז הוא קונה את החצר, ואולי גם את המצר, ואז מלך כבר שכבר קונה את המצר, והמצר יש לו שייכות כבר לקרקע של ידו, אז הוא יקנה את הכל. הכל כמובן שהוא מתכוון לקנות את שניהם. אם הוא לא התכוון לקנות את שניהם, זה לא.
הוא מתכוון לקנות את שניהם, הוא קנה גם את המצר, בגלל שהמצר הוא שייך גם לשדה זה, גם לשדה שני,
כן.
פשיטה שזו שהוא קונה, לא?
למה פשיטה?
כי זה שייך גם לזה וגם לזה.
עוד דיל, מה אומרת הגמרא? זה צד אחד, מי אמרין, המצר דאר אחד הוא, כן? המצר של הקרקע הוא אחד, והוא שייך לשניהם, וכאן היא עוד דילמה, היי לחודקאי והי לחודקאי, תיקו. מה זה היי לחודקאי והי לחודקאי? אז הרשב"ם בדיבור הסמוך, המצר מופלג מן השדה, גבוה או נמוך, זה מה שאמרתי קודם, שמצר יכול להיות גבוה, ומצר יכול להיות נמוך, וכל אחד מקום חשוב בפני עצמו, מיצר לבד ושדה לבד. ולא מבית חברתה לא קנה, זאת אומרת, הצד השני של הספק של רבי זרע זה לא רק שהוא לא קונה את חברתה, אלא אפילו את המיצר הוא לא קונה. כלומר, אם אנחנו, יש עליי אם אנחנו מסתכלים על זה, שכל, בעצם כל מיצר, קרקע, מיצר וקרקע, כל אחד בעצם יש לו איזשהו, כמו, נדמה את זה קצת כמו לשרשרת, כן? זה כמו שלוש טבעות, שכל אחת היא נפרדת, אבל כל אחת כאילו אוחזת קצת בחברתה. אז הקרקע אוחזת במיצר, שאוחז גם בקרקע שסמוך, אז זה הכל ביחד, או לא? כל דבר זה בפני עצמו, ולכן אחזת רק בקרקע, זה לא מועיל המצר, אם זה לא מועיל מצר, ודאי זה לא יועיל, הקרקע שלי ידע.
אתה רואים מי עשה את המצר?
לא, זה לא משנה. אומרת, כן, אז זה הספק, אומרת הגמרא תיקו, באי רבי אלעזר, החזיק במצר, ברוך הבא, החזיק במצר לקנות שתיהן, מהו? כלומר, פה הוא החזיק רק במצר, על מנת לקנות את שתיהן. כן, איך מחזיקים במצר, רבותיי? אומר, כן, מצוין, אומר יורם, אומר הרשב"ם, דרפק בפורטה, הוא אדר בה קצת, כן? כאן, זה נקרא, כך עושים חזקה, זה עוד דרך שראינו עכשיו, נכון? ראינו עד עכשיו איך עושים כחזקות, נעל גדר פרס, נתן צרור, נטל צרור, עכשיו אנחנו רואים עוד דרך, רפק בפורטה זה עוד דרך, לקנות שתיהן, הוא רצה לדעי המיצה לקנות שתי השדות הסמוכות. מהו? מה הספק? אז אומר הרשב"ם, מאמרינן, אומרת הגמרא, היי מצר אפסרה דרערו, הוא כאילו על ידי, מה זה אפסרה? כמו האפסר של הבהמה. שהאפסר זה כאילו על ידי תפיסת האפסר, אתה בעצם מחזיק את הבהמה. אותו דבר, המיצר הוא כאילו תופס את השדה שלידו.
כאן
וכאן יודעים מה היה לחוד הקאי והיה לחוד הקאי, תיקו. כן, אז רבותיי, הסברה שהיה לחוד הקאי והיה לחוד הקאי, הייתה כמו את הסברה שאמרנו קודם. אז מה הספק של הגמרא פה? מה פתאום? אז אומר הרשב"ם שזה ספק בדרך של אם תמצא לומר. תסתכלו בדיבור המתחיל מהו, מה זה ספק פה הוא בדרך של אם תמצא לומר. אם תמצא לומר בדברי רבי זיירא, שהחזיק בשדה לא קנה את המצר, כי היה לחוד הקאי והיה לחוד הקאי, אז אולי הסברה הזאת שייכת דווקא במקרה כשהוא מחזיק בשדה. כי אתה מעין אותם, שאין המצר צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל. כן? המצר עצמו לא צריך את השדה. ולכן כשאתה מחזיק בקרקע, מה פתאום סוייל המצר? אבל המצר, משועבדו לשדה לשומרו, המצר סומר על השדה, נכון? כי ככה הוא מגביל אנשים לא להיכנס. כמו שהאפסר משמר את הבהמה, ואמרינו בקידושין, תדע, אילו מחר לו 10 בהמות באפסר אחד, מי לא קנה בהמות בשביל שמחזיק באפסר, והי מצר נמי אפסר עד ארו, וכמי שמחזיק בשדו דמי, אתה מחזיק בשומר, אתה מחזיק ב... שמרת על הקרקע, זה אותו דבר. אז בעצם עשית חזקה בקרקע. זה הצד שבכל אופן, זה יועיל ולאידך גיסא, כאילו לא נאמר את הסברה שהיה לחודקאי והיה לחודקאי, כי מצד נקודת המבט של המיצר, הוא לא ממש לחודי. זה הסברה. אז גם בזה סלקה בתייקו. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב רבוע, שני בתים זה לפני מזה, זה ספק שהסברות שלו קצת דומות למה שראינו עכשיו. זה לפני מזה. והחזיק, החזיק בחיצון, כן, יש בית חיצון ובית פנימי. מה זה בית חיצון ובית פנימי? כדי להיכנס לפנימי, אתה חייב לעבור דרך החיצון. כלומר, של הפנימי יש דריסת רגל בבית החיצון, זה נקרא, כן?
שלא...
מה? זה כמו... בית מזמנם זה חדר. בסדר. ששני אנשים אבל, שני אנשים. שני משפחות. זה נראה לך מוזר צביקה, ויש פה אנשים שאם... אני חושב שאתה יכול לשאול את יורם, הוא יכול לספר לך שהוא דרה דברים כאלה, נכון? בירושלים, אני זוכר סיפורים מהסבים והסבתות, היו מזכירים, אנשים היו גרים בדירת שני חדרים, ומזכירים בתוך הבית ל...
גם היום זה
כשהגיעו
הרוסים, כי הם היו רגילים מרוסיה.
שככה. בקיצור, לא, זה עוד עניין, אבל היום כשמפצלים אז עושים שני כניסות ושני שירותים, אבל בזמן לא, אז היה ממש גרו באותו דירה.
לא היה בעיה, כי השירותים היו בחוץ.
כן, כן, רבותיי, בסדר. בקיצור, נסכם שיש דבר כזה, נתקדם, אומרת הגמרא. בדיוק.
הבנתי, אבל זה היה
קיים
דבר כזה ככה.
אז? מה זה אז? אם אנחנו אומרים שלפני 50 שנה היו דברים כאלה, אז גם אז היה דברים.
היום זה גן עדן.
צניעות.
צניעות. לפני 50 שנה אני לא חושב, אבל 70 שנה.
למה אין צניעות?
מה זה? אני רוצה לעבור לבית שלי, צריך לעבור דרך השכנים.
מה זאת אומרת? אתה עובר בצניעות. אתה עובר בצניעות. אז התרגלו לחיות בצניעות, מה כאילו, מה? ככה היו רגילים.
50 שנה זה היה
מתוך
של
70
שנה.
טוב, אומרת הגמרא, אז כן, אז זה המציאות, שני בתים זה לפני מזה, החזיק בחיצון לקנותו, קנאו, אם הוא החזיק בחיצון, הוא קנה את החיצון. אם הוא התכוון לקנות אותו ואת הפנימי, את החיצון, אז הוא קנה את החיצון, קנה את הפנימי, למרות שהוא התכוון לקנות אותו, לא קנה, כי הפנימי לא משועבד לחיצון, לכן בזה שאתה עושה פעולה בפנימי חיצון, אין איזה שום השלכה וקשר למה שקורה לבית הפנימי. אבל לקנות את הפנימי, אם הוא התכוון, עושה קניין, עשה חזקה בחיצון, לא התכוון לקנות את החיצון, אבל התכוון לקנות רק את הפנימי, אז אף חיצון עמי לא קנה, כמו אותו עיקרון כמו שראינו למעלה, כי מה שהחזקת לא התכוונת לקנות, מה שהתכוונת לקנות לא החזקת. החזיק בפנימי, עכשיו עוברים לצד הישב, הוא הלך והחזיק בפנימי, עשה קניין חזקה בחדר הפנימי, לקנותו, קנו, זה פשוט, לקנות אותו ואת החיצון, קנה שניהן, כי פה, שוב, אמרנו, כיוון שיש לו דריסת לחיצוני, יש דריסת רגל, עבור הפנימי, אז יש לפנימי איזושהי זיקה גם לבית החיצון, ולכן הוא קונה את שניהם. לקנות את החיצון, אבל אם הוא התכוון לקנות רק את החיצון, אף פנימי לא קנה, למה? בגלל שוב, כיוון שלמרות שיש שיעבוד מסוים, אבל זה תפל וזה עיקר, אם אתה לא מתכוון לקנות את התפל, רק אגב התפל יש זיקה, רק אגב העיקר יש זיקה גם לתפל, אבל פה שאתה לא מתכוון לקנות את העיקר, אז גם התפל לא יקנה אגב הוא. אמר רב נחמן, כן, פה זה לא משהו יפריד. אמר רב נחמן, אמר רב רבוע, הבונה פלטרים גדולים, כלומר בניין גדול, בנכסי הגר, שוב, מה זה נכסי הגר? הפקר. הוא בא אחר, והעמיד להן דלתות. זאת אומרת, הוא עשה הרבה, שם שם את כל השלד, אבל את הדלתות בא מישהו אחר. אז מי זכה? קרקע של הפקר, מי זכה? זה שעבד שם שלושה חודשים ועשה את כל השלד, או זה שעשה את הדלתות? אומרים, זה בא אחר ומין הדלתות, קנה, זה שם את הדלתות. מה הייתה מה? כמה ליבנה בעל מהו דאפיך? מה זה ליבנה בעל? הוא סתם עשה שם, שיחק בקוביות. הוא לא עשה שם, הוא לא עשה תועלת משמעותית. מה זאת אומרת? תסתכלו, והרשב"ם פה אומר דבר מעניין. אומר הרשב"ם, תסתכלו בדוגמה, תחיל ליבנה דעל מהו דאפיך, זה בשורה שמינית מהשורות הרחבות, הפך לבנים בעלמה וסדרן זה על זה. זה כל זמן שלא העמיד דלתות, מה יקעביד? מעיקר האלה ברווחה, זוכרים את הסוגיה בעמוד א', מעיקר האלה ברווחה, והשתנה מהאלה ברווחה, הוא לא עשה דבר משמעותי. דתחילת בניין אינו עיקר, אלא גמרו, חידתנה, נעל וגדר. רגע, רגע, רבותיי, תנו לרשב"ם לגמור לדבר ותגידו מה שאתם רוצים. וכדתנן, נעל וגדר, דהיינו עמדת דלתות, הלבנה כלשהו לא קטני, המלאכה נקראת על שם גומרה. שואל התוספות, ואף ליבני בעל מהו דאפיך, תוספות השני בעמוד, ואף אגב דרפק בפורטה כשבנה יסוד, הרי כשעושים יסודות קודם כל חופרים קצת. אומר, לא מעני מידי, אלא בקרקע עומד לחרישה. אם זה קרקע שעומד לחרישה, זה רפק בפורטה מועיל. אבל קרקע שעומד לבנייה, הרפק בפורטה לא מועיל. ולא דמי למוצא פלטרין בנויין, וסד בהן סיוד אחד, דקני, דקני, זה נראה בהמשך. דעת המשביח הוא בנכסי הגר, דיינו פלטרין, אבל האחה, מהי נכסי הגר? הוא קרקע, והיא לא נשתבחה, שאין ראוי לדור שם כל זמן שאין דלתות. אז מה עשית? אומר, אומר, אבדוביד, ואם תאמר ויש בגג, וראוי להיכנס בה בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים, הוא כן הועיל משהו, אומר, תסתכל איזה יופי, מה אומר התוספות. ויש לומר, ויש לומר, זה מכל מקום, לא חזה לדירת קווה, כל זמן שאין בה דלתות. דעד רבה, קלקלה, זה מעיקר חזה לזריעה, ושלא חזה לזריעה, אז אתה עכשיו במצב ביניים. אפשר לחסן שם, אבל לעשות שם מחסן, עדיף לזרוע את זה. אז אתה עכשיו, זה מכלל קרקע שיצא לזריעה יצא, זה כבר לא קרקע רואה לזריעה. מצד שני, לבניין זה לא מועיל. אז זה שאפשר לעשות בינתיים משם מגרש מכוניות? מגרש מכוניות זה משהו זמני. הלאה. לא, לפעמים, בבתה... כן. עושים שם מדורות בלג בעומר בינתיים, כן. כמו ש... אמר... אומרת הגמרא, אמר רב דימי בר יוסף, אמר רבי אלעזר, המוצא פלטרין בנכסי הגר וסד בהן, סיוד אחד או קיור, או קיור אחד, קנן, כלומר זה כן, כלשהו, עשה אפילו סיוד אחד או קיור אחד, מה זה סיוד וקיור? כן, אז אומר הרשב"ם, סיוד וקיור, טיח בסיד או קיור ציורין מחוקין על הקיר, זה סוג של איתורים כאלה, זה הכוונה ציורים. אנחנו נראה בהמשך, זה לא ממש דמויות, לא ציורים ממש, לא כמו הציורים שלנו פה על הקיר, הכוונה סוג של איתורים, אפילו דבר אחד קנה, כלשהו, וכמה, כן, אבל באיזה גודל זה צריך להיות, וכמה, אמר רב יוסף, אמר רב חיסדא הוא כנגד הפתח, זה צריך להיות אמה וכנגד הפתח, למה כנגד הפתח? אומר הרשב"ם, דרך כניסת הפתח, זה באמצע שורות הרחבות שם, תסתכלו, דרך כניסת הפתח בקודש שכנגדו, שם נראה יותר לנוי, במקום אחר תפי מה הבאי. אז הרשב"ם, מה שאומר הרשב"ם, כאילו מועיל גם במקום אחר, אבל במקום אחר יצטרכו לעשות את זה בצורה יותר משמעותית מהמה. אמר, כן, אמר, רב אמרם, רבותיי, עד עכשיו כל מה שאמרנו זה תיקון ושבח בקרקע, זה מה שהיסוד שלמדנו שקיעה חזקה, שזה סוג של בניין. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד יסוד נוסף בקיעה חזקה. אמר רב אמרם, היי מילטה, אמר לנו רב ששת, רב ששת אמרנו את הדברים האלה, ואנהרינו לעינין ממתניתה, כלומר הוא הביא ראיה, הנהיר את עינינו לעיקרון שהוא חידש, על ידי הוכחה שהוא הביא לדבריו מברייתא. מה אמר רב אמרם? המציע מצאות בנכסי הגר קנה. מה זה מציע מצאות? תסתכלו ברשב"א, מציע מצאות, שכב שם על הקרקע, ושכב שם על הקרקע, זאת אומרת, הוא שם הצעות ונהנה, הוא השתמש בקרקע, בנכסי הגר, דיינו של הפקר קנה, ואף אגב דלא היינו נעל וגדר ופרץ, שלא תיקן שום תיקון בקרקע, רבותיי, זה לא כמו שלמדנו עד עכשיו שעשו תיקון בקרקע, אלא שנהנה גופו מן הקרקע, ששימשתו הקרקע, גם זה אבי חזקה, זה יסוד נוסף, זה היסוד השני שאנחנו לומדים בסוגיה, שלא רק תיקון הקרקע, אלא גם שימוש בקרקע, מה שהיא ראויה לשמש, זה נקרא חזקה. אומר הרשב"ם, ונראה בעיניי, תראו מאיפה לומדים את זה, דמאח הילפין, דנף קלן קרקע נקנה בחזקה בקידושין, מה יקרא? לומדים את עיקר קניין חזקה, לומדים, מושבו בעריכם אשר תפסתם, במה תפסתם? בישיבה. אז כן, אז אדרבה, פשט הפסוק מדבר לא דווקא על תיקון, אלא על ישיבה. שימוש מועיל, כל שכן תיקון, אבל לא גר השימוש. ועוד מלכתיב, וירשתם אותה וישבתם בה, במה ירשתם? בישיבה. והיינו בכלל ישיבה כששוכב על גבי הקרקע. מאיפה הוא הביא לכך ראיה שגם דבר כזה נקרא קניין חזקה? נחזור לדברי הגמרא, והנרינו מלעינין ממתנית המעילי דתניה. כיצד בחזקה? ופה מדובר לא על קרקע, אבל מדובר על עבד, ועבד אנחנו יודעים מהרבה מקומות, עבד כנעני הוא כמו קרקע. מה ראינו בעבד כנעני? לטניה, כיצד בחזקה, איך קונים עבד כנעני בחזקה? נעל לא מן הלא, לא האדון לעבד, הפוך, העבד לאדון. הוא לקח את העבד, התחיל לעשות, בעצם לשמש את אדונו, או התיר לו מן הלא, או שהוליך כלב אחריו לבית המרחת, והפשיטו, והרחיצו, שחו, גרדו והלבישו, כלומר כל מיני פעולות שהעבד עושה לאדון, והנילו והגביו, כן, זה עניינים של עבדות, נכון, קנאו. אז מה אנחנו רואים בכל הדברים האלה? שבעצם הוא משתמש בעבד, כן, זה שהעבד משמש אותו, בעצם הוא נהנה מהעבד, אז רואים שהנאה מהעבד נחשבת חזקה, הברייתא קוראת את זה חזקה, אותו דבר, למד מכאן רב עמרם גם לקרקע, שהנאה מהקרקע נחשבת קניין חזקה. רק נשלים את דברי הביתה, אומרת הברייתא, אז זה היה דברי תנא קמא בברייתא, לעצם ההוכחה זה מספיק לנו, אבל הברייתא ממשיכה ואומרת, אמר רב שמעון, תהא חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום. שואלת הגמרא, מה בעצם, מה זה, מה היא כאמר? מה התכוון רבי שמעון לומר? לכאורה, מה הוא רוצה להגיד? שחזקה מועילה? תנא קמא גם אמר שחזקה מועילה. מה רבי שמעון בא להוסיף? רגע, אבל בהתחלה הוא אומר סתם יגביו, הגבהה, וכבר תנא קמא אומר יגביו. אז לכאורה, הוא לא הוסיף כלום רבי שמעון על תנא קמא. מה היא כאמר? כן, אומרת הגמרא אחר כאמר. תנא קמא דיבר שמי יגביע את מי? שהעבד יגביע את האדון. רב שמעון בא והוסיף הפוך, יגביעו לרב, יחיק אמר, יגביעו, זה תנא קמא אומר, יגביעו לרבו קנאו, העבד יגביע את רבו, יגביע רבו לא קנאו, הרב שיגביע את העבד לא קנאו, למה? כי לא שייך את הגבה רק במטלטלים, כי אין דרך להגביע בני אדם, זאת דעת תנא קמא. מה אתה? מה?
יש עליו, קרקע לא קונים בהגבה.
אמר רבי שמעון, אבל זה חולק רבי שמעון ואומר, לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום. מה זה בכל מקום? הגבהה קונה אפילו בחצרו של מוכר, ואפילו בסמטה, וגם ברשות הרבים, ואין שוב, מה? כן, וכן כמעט שהגבהה היא קניין כזה חזק שמועיל בכל מקום, בכל רשות, לכן אומר, לכן מזה למד רבי שמעון, רצה להגיד רבי שמעון, ולכן גם הגבהה תועיל, גם אם האדון מגביע את העבד, כי הגבה היא חמורה, היא קניין הכי חזק שיש לנו.
כמו פיליפינים של היום.
כן, נעצור כאן.
מגביע אותו ושם אותו על המיטה. משהו מדהים.
כן, בואו נלמד רגע הלכה, יש לנו, אפשר ללמוד דקה הלכה. תנו לנו, תן לי רק. יש מרה? כן, אבל אנחנו אתמול למדנו כמדומני דף ממחת, נכון? מה? אם ממחת התקדמנו, אז תזכיר לנו מה לא? אנחנו צריכים להתחיל ללכות שכנים. מצוין. אז מתחילים ללכות שכנים, דף נון, נכון. פתיחה, דבר ידוע הוא שהתורה הקפידה, שאדם לא יזיק את חברו. כשראו חכמנו זה השאר בתשמישים שאדם משתמש בתוך רשות עצמו, מביא מזק לשכניו. פעמים שעל ידי כך באים לידי מחלוקת, לפיכך אמרו חכמנו ז"ל בכמה דברים שחייב אדם להרחיק את עצמו שלא יזיק את חברו. שהרי נאמר, עמוד 36, למדוו צדיקים, שהרי נאמר דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. היזק ראייה, אסור לאדם להזיק את חברו אפילו בראייה בלבד. היזק ראייה שייך בשני אופנים. ראייה מזיקה משום עין הרע, זה ראינו אם אתם זוכרים בתחילה את המסכת לגבי אדם שמסתכל בקמתו של חברו, וראייה לתוך רשותו של חברו מונעת מחברו לעשות את השמישה ברשותו כרצונו, כי הוא מתבייש לעשות את זה, ואז הוא לא משתמש. אסור לאדם לעמוד סמוך לשדה חברו בשעה שעומד בקמותיה, זה העין הרע, שמלאה בגידולים, ולהביט בה שדה הבטתו לא לשלוט עין הרע בשדה בשדה חברו, ועד כך יגרם נזק לתבואת חברו. וכל שכן שאסור להסתכל בחברו עצמו, בעניין שיש לחוש שיזיקו בעין הרע. כבר דרשו חכמינו ז"ל הפסוק, והסיר השם ממך כל חולי, זה העין הרע, שכל החולאים תלויים בה. וגמרא מסופר שרב הלך לבית הקברות, בדק, מצא ש99 מתים מחמת עין הרע. ואחד מת מפני שהגיע זמנו. כן, לא נראה עוד נספיק עוד אחד. רוב בני אדם המקפידים על כך שאחרים לא יביטו במעשיהם ובענייניהם האישיים שהצינה יפה להם, וכשיודעים שאחרים מביטים במעשיהם הרי הם נמנעים לעשותם. על כן, אסור לאדם להסתכל לתוך ביתו חצרו של חברו, שאף על פי שאינו מזיקו בראייה עצמה, מכל מקום כמעט שמחמת הסתכלותו לתוך רשותו של חברו, חברו נמנע מלעשות שם את עניינם, והרי זה אסור. עניין זה מכונה היזק ראייה, גם כאשר חברו אינו יודע שהוא מסתכל לרשותו, הרי זה אסור, כי שמא אין חברו חפץ שידעו אחרים מעסקיו וממעשיו. עוד מצינו בפוסקים שכתבו, שצריך אדם להיזהר, שלא לעמוד ולהסתכל לעבר ביתו של חברו, אפילו ראייה קלה, שאינו מתכוון לראות את נעשה בבית חברו, ואפילו אינו רואה את חנסה שם, משום שיחשדו שמתכוון להסתכל במעשה חברו. אבל בהסתכלות קלה דרך הילוכו, אין לחוש לזה.